אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של המספרת, תוכנית הכדורגל ברדיו על הגל. אני רוי בר, פה איתי רוי חכמון, תגיד שלום.
אהלן.
נציג את עצמנו בקצרה לפני התוכנית. אני רוי, בן 18 מחיפה, אוהד את מכבי האמיתית ואת ברצלונה. רוי?
אני רוי, בן 18, גם מחיפה, אוהד את מכבי ומנצ'סטר יונייטד, ומכבי כמובן יש רק בחיפה.
נעדכן שתוך כדי התוכנית אנחנו נעדכן, יש משחקים חיים, אז אנחנו נעדכן בתוצאה. ויאללה שלב, תן לנו את זה. נפרגן לצוות הטכני שלנו על הפתיחה המטורף הזה. נתחיל בליגה המקומית, בביצה הישראלית, על מכבי חיפה, אחרי דרבי.
האמת שיצא לי להיות באותו דרבי מדובר. אני אגיד בנימה אישית, משחק פחות טוב של מכבי חיפה. הפועל חיפה שיחקו הרבה יותר טוב לאורך המשחק. האווירה אבל בסמי עופר.
וואו, 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 האווירה בסמי עופר.
עזבו את זה שאני עוד מכבי באמת עם העין הכי אובייקטיבית בעולם. אני חושב שהאווירה בסמי עופר הייתה מהאווירות הגבוהות ביותר שיצא לי לחוות. אוהדי מכבי חיפה במשחק חוץ עם 23,000 אוהדים, משהו פסיכי.
בסופו של דבר, זה לא משהו שקורה הרבה בארץ. לא, אני שנייה שם את הקהל של מכבי חיפה בחוץ. זה לא משהו שקורה הרבה בארץ, וזה משהו שהיינו רוצים יותר לראות.
האמת שכן, גם התפאורה במשחק האחרון, גם התפאורה מול הפועל תל אביב עם הקוואבנגה.
וואו.
אחד הקהלים הטובים בארץ, ונותנים פייט גדול יחסית.
אנחנו רגילים לראות דברים כאלה בליגות אחרות, וחבל שאנחנו לא רואים את זה יותר בליגה הישראלית, לדעתי לפחות, זה מה שיכול לשדרג את הכדורגל, יכול לשים אותנו במקום אחר לגמרי, וזה ישדרג אותנו, זה ישדרג את הכדורגל הישראלי.
חד משמעית, הקהל זה השחקן ה-12, אפשר לראות את זה בכל מקום. בליגת העל אתה רואה את האוהדים של מכבי חיפה דוחפים. אפרופו, היום ראיתי אצל אורי קופר נתון שבו מראה שמכבי חיפה היא הקבוצת בית הכי טובה בליגה.
נעזוב לשנייה גם את מכבי חיפה. באופן כללי, אנחנו הרבה הרבה פעמים מדברים, אני אקח את זה גם קצת אחורה, למה שקרה במשחק נגד הפועל תל אביב, נכון? עם כל מה שקרה עם השוטרים ביציעים.
נכון.
אני לא אכנס למה שקרה שם, אבל בסופו של דבר, האוהד נותן למשחק להתקיים, האוהד נותן למשחק משמעות, ואם האוהדים בארץ ייתנו למשחק משמעות ברמה כזאת, והדברים האלה יתאפשרו על ידי המשטרה ועל ידי כל הגורמים, כולנו נרוויח מזה.
חד משמעית. ממשהו אחר, טיל שהיה בדרבי, נעבור לטיל ששוגר לשער.
נעבור לטיל השער של שרי, מי שלא הבין, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, מוליכת הטבלה עם 55 נקודות.
כן, שרי בגול שמראה כמה הוא שחקן טכני וטוב, אלי מוחמד בלחץ, גורם להפועל חיפה
לאבד את הכדור. מהלך קלאסי של מכבי חיפה.
האמת שכן, לחץ גבוה של אלי מוחמד, אחד מהלוחצים הטובים בליגה. הכדור מגיע לצ'רון שרי, עצירה, בעיטה, בלי יותר מדי תנופה, לויטה ועוד ארבע שוערים לא עוצרים כזה גול.
הגול הזה של שרי מראה בעצם את ה... לא את הגדולה שלו, יש דברים אחרים שהם מראים את הגדולה שלו, מראים כמה... כשלשחקן יש ביטחון, אתה רואה אותו, אתה רואה שהוא שם בזון, אתה רואה, הוא יודע שהוא כוכב, והוא יודע שהוא הולך להכניס את זה. ונדבר על נתון של אורי קופר, בן אדם שאני נורא מעריך, אני אציין. שרי, בשבעה משחקים פתח בספסל העונה, לא, העונה והעונה שעברה, בחמישה מהם, אחר כך, הוא שם גול. מה יש לך להגיד על זה?
זה פסיכי, תשמע, זה מראה כמה שחקן יודע כמה הוא צריך להרוויח את המקום שלו בקבוצה כמו מכבי חיפה עם סגל כזה נרחב, וכמה השחקן שהוא רוצה להוכיח את עצמו והוא נכנס, ועוד לפני שהוא נכנס למשחק בכלל הוא מוכן מנטלית ואומר לעצמי, לעצמו אני שם את הגול הזה, לא אכפת לו איך הכדור יבוא אליו, הוא שם גול, הוא מוכיח שהוא מעל כולם, ושרי עושה את זה מעולה בעיניי.
ומעבר למנטליות, אני אשמח להוסיף עוד משהו שברק בחר יודע לנהל את זה. כאילו שרי שחקן מבוגר לתת את הרוטציות האלה ובסוף הוא מקבל את המנוחה משחק אחרי זה נותן גול, זה משהו שלמאמנים לפעמים קשה לעשות וניתן את הקרדיט לברק
כמובן.
ומשחקן התקפה אחד נעבור למשהו קצת יותר עצוב של מכבי חיפה, הפציעה של עומר אצילי.
עומר אצילי על פי כל הנתונים הסטטיסטיים פחות או יותר הוא השחקן הכי טוב בליגה בהובלה, עומר נפצע לחודש, פציעה שהיא באה בדיוק על ההתחלה של הפלייאוף, רבע גמר גביע המדינה שעכשיו יוצא לדרך. אני יכול להגיד שזה אחד הנתונים פחות מודדים בשביל מכבי חיפה.
אבל לדעתי, שמע, אני חושב שמכבי חיפה יכולה להתמודד בלי אצילי. אני חושב שנבנה פה סגל שלגמרי יכול להחזיק לאורך כל השנה. לדעתי גם בלי עומר אצילי, לא להוריד מעומר אצילי, באמת שחקן גדול. לא היה כאן שחקן כזה בליגה הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שמכבי חיפה בהחלט סוגלת להתמודד עם זה, וזה דווקא יהיה מעניין לראות אותה מסתדרת בלי עומר.
כן, זה יהיה מאוד מעניין. בעיניי, מי שיחליף את עומר יהיה כנראה מאביס צ'יבוטה. מאביס, אומרים עליו שהוא לא דריבליסט.
בשבועות האחרונים, בשבועות הקרובים כאילו צ'יבוטה יחליף אותו.
כן, בשבועות הקרובים צ'יבוטה יחליף אותו. נדבר קצת בכלליות על מאביס, העברה של מכבי חיפה, שאומרת, אנחנו לא ניתן לקבוצות אחרות להחזיק במאביס צ'יבוטה.
אחת מהעברות הכי יקרות, וכרגע הוא שחקן ספסל, ואני באופן אישי קשה לי קצת להבין את זה, כי אחת מהעברות הכי יקרות שלך, וזה שחקן ספסל, זה קצת מוגזם, בשביל לדעתי לפחות, למנוע את מאביס מקבוצות אחרות.
אני חושב שזה גם למנוע את מאביס מקבוצות אחרות, אבל לא רק, ברק הוא מנג'ר מאוד מאוד חכם, והוא יכול להחזיק את הקבוצה שלו, והוא יודע שבמצב שהוא, איכשהו חזה אותו שהצילי נפצע או חזיזה או מישהו אחר בכושר לא טוב, מאביס צ'יבוטה היה איש הנכון. הוא דריבליסט דווקא די סבבה, הנתונים של העונה זה 9 ניסיונות דריבל ו5 מהם היו מוצלחים.
שזה נחמד לשחקן שעכשיו רק נכנס.
כן, מאביס גם לא כל כך הרבה לשחק לפני, ואני חושב שהוא אחלה של רכש של מכבי חיפה. הוא אמנם כרגע הוא על הספסל, אבל לדעתי הוא עוד נראה אותו שם גול.
בוא נדבר רגע מעברה אחת שאתה חושב שהיא כאילו תהיה ממש ממש טובה. נעבור לעברה אחרת, שתחילת העונה היו מלא 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 דיבורים על מי יהיה החלוץ של מכבי חיפה, מי הוביל, ודין דוד, בתור אוהד כדורגל, לא כזה שמעתי את השם שלו לפני, הגיע למכבי חיפה, והוא מפציץ, כאילו 13 שערים ושלושה בישולים, לעומת 9 שערים ושני בישולים בעונה שעברה, זה מטורף.
מסכים איתך לגמרי, אבל זה גם מראה את דין דוד שחקן טוב, וזה מראה שאם הוא נמצא בקבוצה טובה, הוא יכול להפיק יותר. 13 שערים ושלושה בישולים לפני העונה הסדירה, זה כמות יפה מאוד. 69% מהביתות של דין דוד הולכות למסגרת. זה נתון די מטורף, כאילו.
זה מראה כמה שהוא קליני, ובוא נדבר רגע על דין דוד, על התפקוד שלו במגרש. איך אתה רואה דין דוד במגרש?
בגדול הוא החלוץ, הוא חלוץ קלאסי. כאילו דין פותח לשטחים, הוא תמיד נמצא שם בשביל להיות אופציה מסירה, מנסה למצוא את החור בהגנה או למשוך את הבלם. אני חושב שדין הוא מהחלוצים הבכירים בליגה, והוא משחק בתפקיד הכי קלאסי שיש, בלי חלוץ מזויף או דברים כאלה.
זה הנתונים שלו פנומנליים, זה מראה רק כמה מכבי חיפה באמת באמת ממש ממש טובה השנה. ואפשר גם להגיד, דין דוד שחק 24 משחקים, ורק 315 מסירות. זה ממש קצת מסירות לשחקן שהוא פותח בהרכב כל כך הרבה משחקים, ומה אתה חושב על המעורבות שלו במשחק השוטף?
דין אפשר לראות לפעמים במשחק השוטף באופן תדיר, לפעמים פחות, אבל איכשהו תמיד מזכיר קצת את רוקביצה, נמצא במקום הנכון, מקבל את הכדור, יש לו את הדריבל, יש לו את הביטה, הוא שחקן גדול בעיניי.
כן, אבל בסופו של דבר, היום חלוץ צריך להיות יותר משחקן שמכניס גולים. הוא צריך לזוז, הוא צריך ללחוץ, הוא גם צריך למסור. וכשיש לך רק 13 בערך מסירות למשחק, זה נתון שהוא קצת מפחיד.
האמת שכן, אבל אל תשכח שגם מתוכם זה 15 מסירות מפתח, שזה בערך מסירת מפתח במשחק וחצי. ובנוסף, אני חושב
שכן יפה לחלוץ.
זה כן יפה לחלוץ. אני חושב שמה שברק בחר חיפש זה את החלוץ שהחליף את ניקיטה רוקביצה. ברק בחר הלך על אם זה לא מקולקל, אל תתקן את זה. ודין דוד היה שם בשבילו.
ומההתקפה של מכבי, נעבור להגנה. עוד שחקן שאני אישית פחות שמעתי עליו, הגיע למכבי חיפה, שון גולדברג.
שון גולדברג
עושה חייל השנה.
עושה חייל, הוא בא כדי לפתוח לברק בחר את הראש, הוא אומר, אוקיי, שון גולדברג יכול לתפקד כבלם שמאל במערך של שלושה בלמים, יכול לתפקד במערך של שני בלמים, הוא בעצם די קולבויניק, הוא מאפשר לחץ, יש לו 121 מאבקי קרקע מול שחקנים, מתוכם 80 מוצלחים, זה נתון מעולה לבלם ומגן, יש לו 118 חילוצי כדור, מתוכם 105 הם בחצי של הקבוצה שלו, בעצם הוא לקח 13 כדורים בחצי הקבוצה היריבה, שחקנים שבאים אליו, הוא לוקח להם את הכדור קרוב הסיכויים.
למרות שרק 13 מהחילוצים שלו קוראים בחצי ההתקפי של הקבוצה שלו, הוא ופלניץ' שומדים נורא נורא גבוה, ולדעתי שון גולדברג בעצם מאפשר את זה, הוא מאפשר לפלניץ' לקחת כאילו סטפ-אפ מלהיות בלם ממש ממש טוב, לבלם ממש ממש טוב שגם עושה מעבר במשחק של מכבי חיפה.
כן, אפשר לראות את העמידה הגבוהה של מכבי חיפה, בעיקר במשחק שהיה מול אשדוד, הבלמים עמדו על החצי, כאילו, המיקום המוצא שלהם היה בחצי. אנחנו נסיים רגע עם נתון עוד נחמד מאוד על מכבי חיפה, ונעבור להבא בטבלה. על פי נתונים של אינסטאט,
אתר... גם אתרי הכדורגל הכי גדולים בעולם.
כן, אתר מוביל. 6 משחקני, 11 שחקנים הכי טובים בליגת העל למכבי חיפה. לא נרחיב על זה יותר מדי, ונעבור ל... לקבוצה שעברה זעזוע בכדורגל הישראלי היום.
היום, האמת, לא תכננו לשים את זה בשידור, ופתאום אנחנו רואים וחייבים לדבר על זה. באר שבע שבמקום השני עם 49 נקודות, ורוני לוי פוטר היום.
כן, רוני לוי פוטר, אליניב ברדה יחליף אותו.
אני לא יודע מה אני חושב על זה, זה ממש נועז, זה ממש כאילו... ברדה אימן? הוא לא אימן.
ברדה לא אימן, לא...
ברדה לא אימן, וזה זריקה גדולה למים, הפועל באר שבע... אמור ומתיימר להיות מועדון גדול, ולהחליף מאמן, לפחות כאילו, אתם יודעים, תנו לו עוד קצת זמן, תמצאו מאמן שיאמן עד סוף העונה, אל תזרקו עכשיו מישהו שבתכלס הוא האגדה של הפועל באר שבע, ותנו לו לאמן, ויש מצב לשרוף את עצמו.
אני מסכים, אני גם אגיד שאולי הפועל באר שבע לא מציגה את הכדורגל הכי טוב בעולם כרגע, או הכי טוב בארץ, אבל על הנייר, לפועל באר שבע יש סגל, הרבה פחות טוב מהסגל של מכבי תל אביב, ומעל מכבי תל אביב בטבלה, והרבה בזכות זה בזכות רוני לוי.
ורוני לוי, יש לו חסרונות, ניגע בהם, אבל יש לו גם יתרונות. בסופו של דבר, באר שבע ספגה הכי פחות בליגה, ובעצם זה נורא בזכות רוני לוי, מאמן הגנתי, זה ידוע לכולם, והייתה מאוד מאוד טובה בביתות חופשיות, בעצם במצבים נייחים, שיפר נורא את רמזי ספורי, ולדעתי זה מהלך קצת מוטל בספק של הפועל באר שבע, ואני חושב שהם עוד צריכים לחכות עם זה, למצוא אולי מאמן אחר, כי לכן לרוני לוי יש את המגרעות שלו.
כן, מסכים לגמרי, הפועל באר שבע הציגו כדורגל לא כל כך יפה בעיניי, הרבה ספגו הכי קצת בליגה שלהם הוא בעזרת תומרי גלאזר, שבו ניגע יותר מאוחר, אבל אני חושב שהם היו צריכים לתת לרוני לוי לפחות סיים את העונה הסדירה.
ובאמת אפשר להסתכל על זה, שהפועל באר שבע ספגה אמנם הכי מעט בליגה, ומכבי חיפה ספגה בסך הכל שני שערים יותר מהפועל באר שבע, ולעומת זאת, מכבי חיפה כבשה המון שערים, הרבה יותר שערים מהפועל באר שבע, וזה מראה זה נורא מראה את האימפוטנטיות של באר שבע בהתקפה.
אני מסכים, כאילו, אפשר לראות עד כמה כדורגל פה מוכרע להתקפה, מכבי חיפה עם 60 גולים העונה, לעומת הפועל באר שבע, שעם פחות, וזה בעצם מראה לנו כמה התקפה יכולה להכריע, במיוחד במקרה הזה, שבסופו של דבר יש פה פער של 6 נקודות, והפער של 6 נקודות הזה לא בגולים עצמיים.
ההתקפה של הפועל באר שבע באמת לא טובה עונה, ולעומת זאת, למרות שלבאר שבע יש הגנה, התקפה לא טובה, יש לה שחקנים התקפיים מעולים, אחד מהם הוא דור מיכה, שבעונה לא טובה.
כן, דור מיכה בעונה פחות טובה, ממש אפשר לראות את זה בהשקפה של הכדורגל של באר שבע. יש לו 9 ביטות לשער העונה, ב-24 מחזורים.
אני אזכיר שדור מיכה, אחד מהשחקנים המובילים בארץ בשנים האחרונות, אני חושב שכל קבוצה הייתה רוצה שחקן כמו דור מיכה בקבוצה שלה.
כן, עד הפרשה שהייתה דור מיכה היה שחקן מוביל במיוחד בישראל, הוא חזר ואני ציפיתי ממנו להיות המושיע של הפועל באר שבע, אבל עם 9 בעיטות לשער זה פחות אפשרי. 13 מסירות מפתח שרק מ-5 מתוך המדויקות, שזה כאילו נתון שהוא 24 מחזורים, זה כמעט מסירת מפתח לרבע משחק.
ובסופו של דבר דור מיכה לא מצליח, זה משקיף על כל הפועל באר שבע, ולמרות שדור מיכה לא הצליח, ספורי כן הצליח.
כן, ספורי עם 7 גולים ו6 בישולים, עונה שהיא כאילו יחסית סבבה בשבילו, 50 איומים לשער, מתוכם 46 למסגרת. רמזי ספורי אפשר להגיד לוהט, אפשר להגיד שהוא בעונה לא טובה.
שמע, לדעתי רמזי ספורי הוא איך שהוא מופיע זה מוטל בספק, כי אתה ראית אותו בתחילת העונה אשכרה עם השוואות לעומר אצילי, שזה שחקן כאילו שעכשיו כאילו ברור שאף אחד לא ישווה ביניהם, אבל ספורי היה אז מושווה, ואתה יכול לראות עכשיו את רמזי ספורי שמצד אחד יש לו ביטחון, והוא יודע את המספרים שלו, והוא יודע שהוא משחק בהרכב, ומצד שני הוא עושה דברים שיש לך כל כך הרבה ביטחון, שאתה חושב שכל דבר יצליח לך, ואתה תוכל להתחמק מכל דבר שאתה עושה, ובסוף זה גם מושפע על המגרש.
נכון, אני מסכים לגמרי, הפועל באר שבע הייתה תלויה ברמזי ודור מיכה, שניהם לא בעונות הכי גדולות שלהם, רמזי אומנם עם מספרים שהם מאוד יפים, עם 21 מסירות מפתח מדויקות, אבל עדיין חסר לו את להיות
חסר לו את הסטפ-אפ הזה, ואתה יודע, להיות יציב. היציבות חסרה לספורי, אפשר להגיד שרוני לוי בעצם גרם לזה סוג של, כאילו, ספורי היה משחק, דקה 60 יוצא, כשהוא חם עוד, כששחקן כאילו מאוד חם.
אפשר להגיד שרוני לוי גרם לזה, אפשר להסתכל על זה שהוא רוצה לשמור אותו במשחקים הבאים, הכל לדעתי בעיניי מתבונן. אני אעבור לעמדה האחורית, עמרי גלאזר, עונה מעולה שלו בבאר שבע.
תן על עמרי גלאזר, אני יודע שאתה אוהב
אותו. עמרי גלאזר, כי אני אוהב אותו עוד מימיו במכבי חיפה. גלאזר בעונה מעולה בבאר שבע, באר שבע ספגו הכי קצת בליגה, הוא מוביל באחוזי הצלות בליגה, 83% אחוזי הצלות, הוא ספג רק 13 שערים מתוך ה-16 שבאר שבע. אני אגיד רגע על עמרי שהוא השתפר משמעותית במשחק רגל. לי אישית בתור עד מכבי חיפה יש את התמונה שלו מוסר את הכדור לתמש ששולח פצצה לשער, העונה הוא עם 425 פסים מדויקים, הוא שני רק ליואב ג'רפי. עמרי גלזר בא כשוער שני לפועל באר שבע, ושמו לפניו שוער נבחרת ישראל אריאל הרוש, ועמרי גלזר בא ואמר לעצמו, אני לא הולך להיות פה שוער שני, למרות שהוא בא כשוער שני, והוא נתן בראש, נתן עונה בין הטובות שלו בקריירה, לדעתי הוא יכול לרשום לעצמו עונה גדולה, הוא שוער פנומנלי כרגע, אני חושב שהעונה הזאת של עמרי גלזר תגיד הרבה על הקריירה שלו, במיוחד שהוא מוביל בכמה נתונים בליגת העל, והוא שוער מעולה בעיניי.
נסיים בנתון על הפועל באר שבע, שנורא מסכם את המצב של הפועל באר שבע, עוד פעם נתון של אורי קופר, הפועל באר שבע עם 14 שערים במשחק שוטף, בכל העונה עד עכשיו, זה מקום רביעי מהסוף, שמתחתיה נמצאות רק קבוצות תחתית.
כן, אני חושב שהנתון הזה מדבר הרבה בשל עצמו, אנחנו נעבור לשלישית בטבלה, מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב עם 41 נקודות.
מכבי תל אביב הביאו, החליפו מאמן, היו חודש בלי מאמן, מועדון גדול כמו מכבי תל אביב, והביאו את קרסטייץ'.
הביאו את קרסטייץ', שמע, לדעתי קרסטייץ' הוא הפתעה. כאילו, לא לטובה ולא לרעה, אני לא יודע עדיין. הוא מצד אחד נורא משנה, נורא חושב, נורא זורם, לא מקובע, אבל עושה קצת דברים עזועים.
כן, הרכבים במשחקים הראשונים שלה היו נראים כמו משחק הדורגל של ילד בן ארבע.
הייתי בטוח שכאילו הוא עלה למשחק מול מכבי חיפה עם הרכב הזוי, כולם, אף אחד לא הבין את זה, ובסוף זה כמעט עבד.
כן, הוא מאמן גדול, אני חושב ש...
לדעתי יש למכבי תל אביב אחלה מאמן.
כן, אני חושב שהם לא... נהיה כנים רגע ונהיה אמיתיים, הם במרחק רב ממכבי חיפה, הם לא ייקחו אליפות, הם יסיימו במקום השני וזה יהיה.
וכולם, גם הקטע הוא שכולם יודעים שמכבי תל אביב תהיה במקום השני, כאילו זה אומר משהו על המנטליות שלה ועל מה שקרסטייץ' הביא, הוא הביא חידוש... הוא הביא חידוש והוא הביא שינוי, והוא משחק התקפי עם ה-4-2-1-2 שלו, אמנם אני פחות הייתי מרגיש עם זה בנוח מבחינת ההגנה באגפים, ונעבור לרכש של מכבי תל אביב, יובנוביץ'.
יובנוביץ' עם 3 הופעות, 4 גולים, אחד השחקנים הלוהטים כרגע בליגה, הביאו אותו מהליגה הסרבית, הוא היה עם 11 גולים ב-15 הופעות, הוא שחקן לוהט, לדעתי הוא, עוד אנחנו הולכים לשמוע עליו עוד הרבה במיוחד בליגה, הוא נותן להם את מה שהם היו צריכים, יש לו קילר אינסטינקט מטורף. מכבי תל אביב לדעתי יסיימו במקום השני, כמו שאמרתי. נעבור למאבק אחר, מאבק של 4 קבוצות. מכבי נתניה. מכבי נתניה נמצאת במקום הרביעי.
נמצאת במקום הרביעי עם 36 נקודות, 12 משחקים ללא הפסד. למכבי נתניה יש מאמן, קוראים לו בן אילם, ואני נורא נורא מעריך אותו. רואי אוהב לקרוא לו אהובי.
כן.
ומה שבני לאום עושה במכבי נתניה הוא פנומנלי מכל בחינה. דבר ראשון, אני אדבר על המשחק עצמו. זה כל כך קשה לבוא ולהסביר שחקנים, לזוז ולשחק עם הכדור ולשמור אותו ולא לפחד מלחץ ולשחק את הכדורגל שבאמת בני לאום משחק עם לחץ גבוה והחזקה בכדור והתקפי, והייתי נורא נורא רוצה, זה גם היה משפר את הליגה שלנו נורא, עם עוד מאמנים היה להם את האומץ לבוא ולעשות את זה ולצאת ככה מול כל קבוצה. ואני אדבר על זה גם בפן השני, בני לאום למרות ששאר הליגה לא ככה, היה לו את האומץ לבוא ולהראות, אני משחק ככה, ואני הולך לשחק טוב, ואני לא הולך להילחם על נקודה, אני לא הולך להילחם על טקו, למה שהוא לי רגשי נחיתות?
כן, אתה צודק, אפשר להסתכל על זה כתקופה מעולה של מכבי נתניה, 12 משחקים ללא הפסד, שהם עברו את הלופ של 3 הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שזה יוצר איזשהו לופ בין כל הקבוצות בליגה. יש להם שחקנים מעולים, אביב אברהם שהוא שחקן מעולה בקישור ויכול לשחק בכמעט כל תפקיד שהוא בוחר בקישור, במיוחד שבן ילם יכול לשים אותו, קשר טכני מעולה בעיניי, אני מאוד אוהב אותו. עמרי גנדלמן שהוא אחד הכישרונות הישראלים הכי גדולים שהכדורגל הישראלי יכול להציע, 338 מאבקים, מתוכם 63% הצלחה, 103 מאבקים בהתקפה. עמרי גנדלמן הוא אחד השמות הלוהטים בכדורגל הישראלי.
אני חושב שהוא יעבור לקבוצה יותר גדולה. ומשחקן קישור אחד נעבור לשחקן קישור אחר, יובל אשכנזי, שהגיע ממכבי חיפה בחלון של ינואר-פברואר, ולדעתי יובל אשכנזי סוג של משלים את הפאזל בקישור, כאילו שחקן אחראי עם ניסיון, שיודע להילחם, ועם כל היופי במשחק של מכבי נתניה, הוא יודע גם להילחם כשצריך, ובקבוצה אחת עם 36 נקודות, נעבור לאחת אחרת, לבני סכנין.
כן, בני סכנין 36 נקודות, הם עשו תיקו מול ביתר, בגדול בני סכנין, תלויים בעיקר בעצמם, יש להם 6 נקודות בקופה, אם לוקחים 6 נקודות, בני סכנין חלק מהפלי אוף העליון, יש להם משחק מול הפועל חדרה, שאני אדבר עליה עוד רגע, אין לי יותר מדי מה להרחיב על בני סכנין, זה הכל תלוי בהם.
עוד קבוצה עם 36 נקודות זאת הפועל חדרה, שאנחנו רגילים באופי של הפועל חדרה לעשות את העבודה מול היריבות שלה, עשתה כמה ניצחונות חשובים מול היריבות שלה לפלייאוף העליון, ולעומת בני סכנין שצריכה לנצח את כל המשחקים, הפועל חדרה גם כן תלויה בעצמה, ואני חושב שיש מצב שאנחנו כן נראה אותה בפלייאוף העליון.
כן, יש לנו שלוש מקומות, והפועל חדר אחד משמעית יכולה לתפוס אחד מהם. הם קבוצה שעושה את העבודה מול היריבות שלה, יש להם משחק מול בני סכנין, כמו שאמרנו, ואני רואה אותם מגיעים לפלייאוף העליון. נעבור אליי, הקבוצה שאחריהם בטבלה, הפועל תל אביב, 34 נקודות.
תקופה לא טובה.
תקופה ממש לא טובה. במחזור האחרון של הליגה נראה אותם מול מכבי נתניה, בעצם.
והיא תלויה באחרות בעיקר.
כן, היא צריכה לקוות שהפועל חדרה או בני סכנין או מכבי נתניה יפספסו נקודה, ובעצם אם הם יפספסים נקודה אז הפועל תל אביב יוכל להיכנס שם. אני בסופו של דבר רואה את זה נגמר במכבי נתניה, הפועל חדרה ובני סכנין, בעיקר בגלל התקופה לא טובה של הפועל תל אביב.
ולפני שנעבור למאבק הירידה, ניתן לכם שיר.
הם לא כל כך יפים, אני ואין שום טעם לרוק כשאף אחד לא שומע, אבל הם באו מרחוק בדרכים הכלכלות, ככה נתניה הכל בכיכרות, כל ערב הופעה אני מגיע בדרך כלל לבד, את אף אחד זה לא מפתיע, אצל הדוד הבא אחד חולמים על כסף וקהל, מה זה משנה שהם שירים בכלל, אז רב אין כבר כוח ונמאס לכם לברוח, אפשר להירגע ולרגע רק לשכוח את השקט של הלילה, השתיקה שמסביב
סדרה גדולה. נדבר על מאבק הירידה, אני אעביר את זה לרועי.
כן, נעשה את זה ממש בזריזות. במאבק הירידה יש לנו את ביתר ירושלים, מפתיע מאוד לראות אותו שם, עם 22 נקודות. אין הרבה מה להגיד, לדעתי זו קבוצה שיכולה להישאר בליגה, 5 נקודות הפרש מהירידה עצמה.
לדעתי ביתר עשתה מהלך גדול שהביאה את אבוקסיס, הביאה אשכרה מאמן כדורגל שעושה קצת סדר בעניינים. לפני כמה שנים אבוקסיס היה נחשב מהמאמנים היותר טובים שיש לנו פה.
כן, אבוקסיס יודע לשחק את הכדורגל, כדורגל גביע כזה, לא סתם בני יהודה, קבוצת גביע קלאסית. הוא מתאים למאבקי ירידה כמובן, אני חושב שהוא יכול להשאיר את ביתר בליגה, אני רואה את ביתר נשארים. מהצד הצהוב של ירושלים נעבור לצד האדום.
לצד האדום.
הפועל ירושלים עם 20 נקודות, העולם הלאומית. אפשר להגיד הרבה דברים, אני אוהב את הקבוצות מהלאומית, יצא לי לעקוב טיפה אחרי הליגה, אני רוצה שהפועל ירושלים ונוף הגליל יישארו, אני רואה את הפועל, רק את הפועל ירושלים נשארת, קבוצה שכן מציגה כדורגל טוב, כן שחקנים טובים, משהו לא הולך שם. נעבור להבאה בטבלה, הפועל נוף הגליל עם 19 נקודות, נוף הגליל תרד, יש לה סגל שחקנים מאוד איכותי, סתיו נחמני, טימו טימוזי, אבל בסופו של דבר זה לא יספיק להן לדעתי להישאר.
ולנועל את הטבלה.
לנועל את הטבלה, מכבי פתח תקווה, שידע ימים גדולים יותר עם מנור סולומון.
לגמרי.
אני לא רואה אותה נשארת, הכדורגל שהיא מציגה הוא לא כדורגל ברמה גבוהה. מכבי פתח תקווה יכולה לעשות אחלה עונה שנה הבאה בלאומית ולעלות חזרה, ואולי בעצם היא תיכנס למוד.
טוב, מהכדורגל הישראלי נעבור לכדורגל העולמי ונקפוץ לבריטניה, אנגליה, ליונייטד.
כן, המנצ'סטר יונייטד, אהובת ליבי מה שנקרא, בעצם לא הקבוצה הכי טובה בליגה העונה. אפשר להשקיף את זה בתוצאות שלה. בליגת האלופות היא עשתה 1-1 משער של אנטוני אלנגה בדקה 80. מנצ'סטר יונייטד יכולה להיות קבוצה הרבה יותר טובה, למרות שהיא מציגה לאחרונה תוצאות די מרשימות. 4-2 מול ליץ, 2-0 מול ברייטון, תיקו מול סאות'המפטון, תיקו מול ברנלי.
כן, יונייטד לדעתי נורא מאכזבת. אני זוכר בתחילת השנה שרונלדו עבר וסנצ'ו עבר, אז היה כזה ברינגס ביירן, אז לדעתי היא קצת רחוקה מזה. ומנצ'סטר נפרדה מסולשאר והביאה את רגניק.
כן, רגניק בעצם אחראי לכל המתולוגיה ברדבול, עם הנטופנה, עם שלקה, סגנון משחק, הוא אבי הכדורגל הגרמני, תומאס טוכל ויורגן קלופ מעריצים אותו, לקחו ממנו הרבה נושרה.
אני חושב שגם טוכל קיבל את משרת האמון הראשונה שלו תחת רגניק, כאילו רגניק היה בקבוצה והוא קיבל נערים בקבוצה הזאת. וכן, רגניק בעצם הכדורגל הגרמני, הבונדסליגה, כמו שאתם תראו אותה היום, ממש ממש מושתתת על הכדורגל שהיה, שרגניק ביסס בעצם לפני בערך 20-25 שנה. והכדורגל הגרמני היום הכי חזק זה הגגן פרסינג.
כן, גגן פרסינג בעצם זה...
מי שלא יודע, הגגן פרסינג זה השיטה של ליברפול שחקת בה היום, יש בה גם בברצלונה ומנצ'סטר סיטי ובעצם וגם ביירן, ובהרבה מאוד קבוצות יש אלמנטים של הגגן פרסינג.
כן, בעצם אחת מנקודות המפתח של כמה נקודות המפתח של הגגן פרסינג, זה שחקן שרק קיבל את הכדור ולא כזה היה מודע למשחק, מוצאים עלי אנרגיה, זה בעצם פרסינג ללחוץ אותו, שחקן שהוא לא טוב טכני, שחקן שהוא לא היה מודע למצב.
אלה בעצם נקודות שקבוצה שמשתמשת בגגן פרסינג יודעת ללחוץ. אם שחקן, כמו שרואי אמר, שרק קיבל כדור ובדיוק הוציא אנרגיה, למשל איזה אנגולו קנטה שעכשיו הוציאה את כל המאמצים לחטוף שחקן, לחטוף כדור לשחקן, אז שחקן אחר יבוא, ישר ילחץ אותו לקבל את הכדור בחזרה, מתוך הידיעה שברגע שקבוצה מקבלת, מאבדת בעצם את הכדור, אז היא הכי רגישה. בעצם זה כל העניין של לחץ. או אם שחקן לא טוב טכנית מקבל את הכדור אז ישר יצאו לה ונסו לחטוף, ושחקן שלא היה מודע למצב. והבעיה בכל מה בכל הכדורגל הזה, בעצם לא הבעיה בכדורגל הזה, הבעיה שאחד השחקנים יוצר, איזה בחור קטן כזה, לא יודעת אם שמעתם עליו, קריסטיאנו רונלדו, יותר בעיה עם זה.
כן, רונלדו בעצם הוא שחקן מבוגר, הוא לא ילד צעיר, ובעצם בגנג פרסינג, שזה בעצם המטרה היא ללחוץ ולעשות לחץ באורך כל המגרש, רונלדו פחות טוב בזה, זה פחות התחום שלו מה שנקרא.
אולי זה היה התחום שלו לפני 10 שנים, אבל היום הבן אדם בן 36, ורונלדו בעצם, תדמינו לכם סיטואציה במוח, מנצ'סטר יונייטד מאבדת כדור, עכשיו לפי הגגן פרסינג ולפי הכדורגל, היא אמורה ללכת לחטוף חזרה וישר כאילו לשים גול. עכשיו, מה שרונלדו יוצר, הבעיה שרונלדו יוצר עם זה, רונלדו לא ישמור שחקן עכשיו, גם שחקן בקליבר שלו, כאילו, לך תגיד לו עכשיו ללחוץ. שחקן אחר יבוא וינסה לפצות על זה, אבל מנצ'סטר יונייטד לא מספיק מאומנת בזה, היא לא מספיק מתואמת בזה, ואז קורות התקפות מתפרצות שפשוט שוברות את יונייטד.
כן, זה בעיה ממשית של מנצ'סטר יונייטד, אפשר לראות את זה בתוצאות האחרונות, בקלות אפשר לשים לה גולים, כדורים ארוכים עוברים אותה.
והיה אפשר לראות את זה במשחק נגד לידס, נכון? היה למנצ'סטר יונייטד 2-0, ואז היה תיקו 2-2 תוך 5 דקות, לא?
דקה, משהו כזה.
דקה 2, ואז בסוף יונייטד ניצחה 3-2, כן?
4-2.
וזה הזוי איך הקבוצה הזאת, כאילו קבוצה כל כך גדולה, מנצ'סטר יונייטד פשוט מאבדת ככה יתרון, איבדה את כוח ההרתעה, ו...
בעצם...
תמשיך, דבר.
מנצ'סטר יונייטד היא קבוצה, כמו שרואי אמר, איבדה את כוח ההרתעה, היא קבוצה שהיא יכולה להיות גדולה יותר, ובעצם יש קבוצות שמנצחות משחקים על השם שלהם, מנצ'סטר יונייטד הייתה כזאת,
איבדה את זה ממשחק.
איבדה את זה לגמרי.
מהצד האדום נעבור הצד הכחול, מנצ'סטר סיטי, ומנצ'סטר סיטי נראית בלתי ניתנת לעצירה.
האמת שכן, היא מאוד דומיננטית בליגה, אלה שאוהבים לרוץ להכתיר אלופות יכולים להכתיר את מנצ'סטר סיטי.
עכשיו האמת המאבק מצטמצם, עכשיו הפער 6 לליברפול יש משחק עודף, יכול לרדת לפער 3, שזה נורא מלחיץ לדעתי את סיטי. זה היה כבר נראה שזה שאלה.
כן, זה מלחיץ את סיטי, אבל מנג'ר כמו פפ גוארדיולה שום דבר לא יכול להלחיץ.
שום דבר לא מלחיץ אותו.
ובטח לא יורגן קלופ. אני חושב ש...
ביצים מברזל.
אני חושב שמה שסיטי הולכת לעשות זה לקחת אליפות, יהיה לה טיפה מאבק קשה, אבל בשנייה הולכת לפתוח את הפער.
אמרתי, מנצ'סטר סיטי נראית בלתי ניתנת לעצירה, אבל המקומות שהיא כן ניתנת לעצירה זה כשהיא עולה מול קבוצה גדולה באמת, כאילו לא עכשיו מול ווסטאם או משהו כזה, היא עכשיו תבוא נגד צ'לסי, עכשיו תבוא נגד ליברפול, זה המבחן האמיתי שלה, ו... המשחקים האלה מוכרעים על פרטים נורא 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 קטנים, ואחד מהביקורות שיש על סיטי ויש על פפ, זה שאין לסיטי חלוץ אמיתי. בעצם כל משחק משחקת עם חלוץ מזויף, ומה אתה חושב על זה?
כן, כמו שאמרת, אין לסיטי חלוץ אמיתי. אני חושב שפפ מנסה לייצר פה איזשהו סוג של לאו מסי, אני לא אשווה, אבל סוג של לאו מסי.
בתפקיד של לאו מסי, אבל לא, הוא לא מנסה ליצור את אותו שחקן, כל פעם זה מישהו אחר.
בעצם הוא נושא את עוד החלוץ מזויף, השחקן שיתחוף את ההגנה קצת קדימה, להגיד לך את האמת.
כאילו למשוך את ההגנה אליו.
לזה התכוונתי. להגיד לך את האמת, זה מצליח להם, אני לא רואה את זה מצליח לו עוד הרבה זמן.
אני חושב שכל העיקרון של לקחת שחקן, למשוך אותו לקישור ובעצם לקחת איתו בלם, זה משהו שהוא מסוכן. אבל לא נגד הקבוצות הגדולות. כאילו, זה לא תחליף ל... להלנד, נגיד, או לאגוארו.
זה לא תחליף החלוץ קילר אמיתי, או כל חלוץ אחר שיודע לשים את הכדור ברשת, זה אחלה של דבר, אבל לדעתי לא מספיק טוב.
אתה תאהב מה שאני אומר עכשיו. מהתחכמות אחת של גוארדיולה, נעבור להתחכמות אחרת של גוארדיולה, השימוש בקנסלו ומגנים באופן כללי, אחד המגנים המובילים באירופה, מגן מטורף בעיניי, קנסלו, מה שגוארדיולה עושה עם קנסלו זה בעצם קנסלו כל הזמן נכנס לקישור, בעצם להפוך לשחקן קישור רביעי שיוצר מעוין בקישור, לעבוד את הקישור. ובעצם למה הוא עושה את זה? מתוך מחשבה שהקו של החוץ הוא בעצם כמו עוד שחקן שעושה לחץ על המגן, אז הוא בעצם רוצה שהמגן ייכנס. ואפשר לראות את האבולוציה של כל מה שקורה בשנים האחרונות עם מגנים, שזה נושא נורא נורא מעניין. אם פעם, לפני 10 שנים, האמת שבול 10 שנים, היית רואה את גוארדיולה מאמן את ברצלונה, והיה לך את דני אלווס, ודני אלווס, כל המטרה זה היה כזה לרווח את המגרש כמה שיותר, כמה שיותר לצדדים. היום זה לא קורה, היום הוא מכניס את המגנים פנימה, וזה משהו, זאת מגמה שאפשר מאוד מאוד לראות עם המגנים של היום, יש הרבה מגנים שהם גם היו קשרים.
כן, אני מסכים, אין לי הרבה מה להוסיף, אני אעבור לקבוצה אחרת בפרמייר ליג.
קבוצה מגניבה, כן, אולי
הקבוצה המפתיעה, ווסטאם יונייטד. אני מניח
ש... מי זאת ווסטאם, רואי? תספר לי.
בדיוק, אני מניח מי שלא עכבר כדורגל לא כזה יכיר את ווסטאם. ווסטאם קבוצה מהפרמייר ליג, מלונדון. היא כרגע נמצאת במקום הרביעי בליגה האנגלית. הייתה קבוצת אמצע טבלה, קבוצה שעושה בעיות מדי פעם.
קבוצה שאתה כזה רואה בפיפה. אתה כאילו משחק בפיפה בקריירה, ואז אתה רואה אותה ואתה כזה, מי אלה? אני אשבור אותה.
כן, בדיוק קבוצה כזאת. העונה היא משחקת מפתיע. מקום רביעי שמוביל לליגת אלופות. מיימת על מנצ'סטר יונייטד.
כרגע היא הולכת כאילו לליגת אלופות, וזאת קבוצה מגניבה. קבוצה מגניבה לאללה.
אני חושב שאפשר לשים לב על סגנון המשחק של ווסטאם, שהוא מתבסס על שחקנים גדולים. יש לך את סוצ'ק, יש לך את רייס, אוגו בונה, זומה ואנטוני. זה שחקנים שהם, בונה, אני פוגש אחד מהם בסמטה חשוכה, אני בורח. וכאילו, זה שחקנים שבעצם עוזרים להשיג את הכדור. הקבוצה לוחצת ואתה רואה שחקן מתקרב אליך בדוגמת דקלן רייס, אתה או בורח או בורח.
דקלן רייס, שחקן... שהרבה קבוצות ירצו להשיג, במיוחד בליגה האנגלית, שחקן קלאסי כזה, ליגה האנגלית, והוא נורא עוזר גם בשמירה לכדור, וגם בגולים בערמות, וגם במצבים נייחים, אצל ווסטאם, ובסופו של דבר, כל השחקנים הגדולים האלה, עוזרים לשמור ולהשיג את הכדור, ואיך שווסטאם פועלת, בגלל כל האינטנסיביות והפיזיות שיש לה בקבוצה, היא מסוגלת להעביר מסירות מהירות קדימה, והכדור עובר נורא מהר לחלוצים, ולשם רייס נורא נורא חשוב, מעביר מסירות ארוכות, או לאנטוני, או לסחיבת כדור קדימה, כאילו בול פרוגרשן למגרש, לאמצע ולהוציא כדור מהיר.
דקלן רייס מאוד מצטיין בזה, הלונג בולס שלו עם כדורים שהם מעולים לגמרי, והוא משגר חצים לכיוון אנטוני, שהוא חלוץ מאוד, יש לו גם את המהירות, גם את הפיזיות, או שבמידה והוא לא הולך על הכדור ארוך, הוא, כמו שרואה אמר, סוחב את הכדור איתו, מעביר כמה שחקני הגנה, או מסיט את העצומת לב מהמגרש. בעצם דקלן רייס וסוצ'ק בעצם הם חלק משמעותי בווסטאם, וכמו שאמרת, בעיקר ההגבעות שלהם, לחימה על כדורים עבודים, וווסטאם עומדים מאוד מאוד גבוה. הגבעות של...
אתה יכול לראות את זה ממש בקרנות, כאילו אם יש להם קרן, אז כל הקבוצה כמעט תעמוד קדימה, להשיג את הכדור ולשים גול.
כן, כאילו חד משמעית. עם שחקנים גבוהים כאלה אני גם הייתי עושה את זה. הם הגרסה מוצלחת של הפועל באר שבע לדעתי.
לא, אני לא מסכים איתך, קבוצה ממש מגניבה, לעומת הפועל באר שבע של השנה, למרות שאני נורא אוהב את האופי של באר שבע. ניתן לכם עוד שיר ונסיים את התוכנית.
אני יושב לבד בבר, וכבר נהייתי מאוחר, ובא לי להתחיל לגזורתי מימין, אבל נזכרתי אני כמו גם אחר. שואלת מה אתה זמר, ומביאה לי את המספר. אני מבין שהיא גנובה, אז לא חסכתי במילה, והנה פתאום אני שם. יש לי סיפור כזה נחמד, הוא לא מתאים לכל אחד, אז כל מי שצריך לברוח שיברח. הכל התחיל מהתיכון, הייתי ילד אין אבון, עד שמצאתי אהבה באיזה פח. והמצב הביא אותי להיות היום, שאני כותב הכל על דף, אם לא אני אשכח שזה בסך הכל עוד שיר הילד טמבל מלט עם פילוסופיה וחלום במלוכלך. לי בסצנה של העיר, ואין אחד שלא מכיר, וכשלא על הבמה אני אין לי סן אדומה. תראו, זה לא שאין לי ביטחון עצמי מולה, אבל כפה אין לי סבלנות להיות עכשיו טיפוס מרשים, אז יאללה נשמה. אני אתן לך סתם את העדיף חיוך על תהילה וכסף לא קונה שמחה. ומצטער, אני בסך הכל פנטר שחור בג'ונגל ולא מלך הביצה. אומרים שיש עוד אגדות על אנשים ללא דעות כאלו סמארטוטים ללא עמוד שדרה, אבל אם אמא שלי תשמע שאין לי כבר עמוד שדרה, לא אבין מאיפה בא לי סתירה. ואל תביני לא נכון, כאילו חסר לי ביטחון, תמיד עומד בשכר דירה ועל הדלק מסתדר, כי יש לי פעם די אדומה. תראו, זה לא של היופי כי מדהימה, בא לי שתרדי קצת אל העם, נשב על בירה נסתלבט על העולם. זה חיים איתי וכולה
נרוץ. בחרת שיר, אחלה שיר רואי.
תודה רבה.
נעבור לפינת האימורים שלנו. אנחנו נציג לכם את הקונספט. כל שבוע נביא לכאן את המשחקים החמים, רואי ואני נאמר, ובסוף שנה מי שיהיה לו יותר נקודות
יוצא לנופש על חשבון
יוצא לנופש על חשבון השני. אתה רוצה להציג את המשחק הראשון?
יאללה, הלכנו על משחק שהוא יהיה די בנקר לסטנו, שיהיה לנו נקודת פתיחה ולא נתבלבל. מכבי חיפה נוף הגליל, הראשונה בטבלה מול אחת לפני האחרונה.
איפה זה? זה בסמי או בחוץ?
הדרבי היה בחוץ, אז זה אמור להיות בסמי.
זה אמור להיות בסמי, אז 4-0 מכבי חיפה.
אני אלך על 3-1 מכבי.
3-1? פרגנת להם גם בגול וגם במינוס, יאללה.
אני אומר לך, סתיו נחמני שם גול.
סתיו נחמני, סתיו נחמני, אני חייב להביא אותו במנג'ר. עוד נעדכן על המנג'ר. נעדכן על המנג'ר של שנינו. ליברפול, ווסטאם, קבוצה אחת, מה זה מגניבה, ווסטאם, דיברנו עליה היום, וליברפול עם הגגן פרסינג, יורגן קלופ. 3-1 ליברפול. רגע, זה באנפילד או בשלום?
האמת שאני לא זוכר, אני כן.
אז לדעתי, ליברפול 3-1.
X22,
תסביר את זה לאלה שלא יודעים ווינר.
X זה טקו, כאילו, 1 זה הקבוצה הביתית, X זה טקו, 2 זה הקבוצת חוץ, אני אשתמש בזה עוד הרבה.
טקו 2. וואו, פרגנת לווסטאם.
כן.
אין מצב.
אני אלך להפתעה.
וואו, המשחק האחרון מפחיד, כאילו, מפחיד. מילאן נגד אינטר.
הדרבי של מילאנו.
הדרבי של מילאן.
אני אלך על מילאן, כאילו.
על מילאן?
כן.
אחרי מה שז'ירו עשה להם בדרבי האחרון, לא כזה מפתיע, אבל אני הולך על אינטר. כמה אתה הולך על מילאן?
מילאן, אני אתן לה 1-0 קטן.
1-0 קטן. אני אלך על 2-1 אינטר. אתה יודע, לשתיהם זה בבית, זה שניהם בסנסירות, זה לא כל כך משנה.
אולי גם מילאן יעשו מחווה להפועל חיפה וימכרו את כל הכרטיסים לאינטר.
לא נראה. יודע מה, איטליה זה מקום בירוקרטי, הם עושים שם שטויות כאלה. חלק האחרון של התוכנית, רואי, אנחנו סוגרים תוכנית ראשונה.
יאללה, מרגש.
היה מרגש. נסיים בווילד קארד, מי שלא מכיר. זה, אני אתן לרואי סיטואציה, רואי אתן לי סיטואציה, כל אחד יגיד מה הוא חושב. תודה למוטלה, מי שיודע מי זה מוטלה. רעיון נהדר, אנחנו אוהבים אותך מאוד, מעריכים אותך מאוד, שומעים אותך כל שבוע. אתה רוצה לתת לי ראשון או שאני אתן לך?
תתחיל אתה.
אני אתחיל, אוקיי. מה היית עושה אם היית נתקע בסרט האהוב עליך? איזה שאלה טובה זאת?
שאלה טובה.
שאלה טובה.
אני אגיד קודם מה הסרט האהוב עליי כדי שתבינו.
כן, כן.
הסרט האהוב עליי זה משחקי הרעב.
איזה חנון אתה.
ואם הייתי עושה משהו, הייתי רוצה את קטניס, כאילו,
לחיות. תסביר למה, אני רוצה לדעת למה.
מי שלא יודע, משחקי הרעב, בסופו של דבר, נגד
הסרט. ראיתי רק את הסרט הראשון, כאילו, ראיתי את הגימיק שזה משחקים, ואז בתכלס זה הופך להיות כאילו מהפכה וזה מלחמה, לא?
כן, כן, בסופו של דבר יורק.
בין העולם התחתון לאלה.
כן, זה מתחלק למחוזות. לא נכנס לזה עכשיו,
לא, תסביר.
אנחנו פודקאסט סרטים, זה מתחלק למחוזות, בעצם יש מהמחוז 1 עד 12, שמחוז 13 לכאורה נחרב, ובעצם קטניס עם המחוז 12, זה מחוז של עניים, ובעצם היא מגיעה למשחקים במקום אחותה שנבחרה.
לא, לא, אל תגזים.
אני לא מגזים, אני בדיוק מגיע לקטע.
אוקיי, תגיע לפאנץ'.
ואז קטניס נבחרת, קטניס בעצם מנצחת במשחקים, ומי שמפסיד, כאילו מת, כי הוא מפסיד את זה שהוא מת.
כן, כן, כן. אז למה היית מחליף את קטני?
הייתי רוצח אותה, כדי לנצח, כי אם הייתי רוצח אותה...
איזה חנון אתה, טוב. תיתן לי את הווילד קארד.
אוקיי, כל מה שאתה מזמין, כל החיים, זה רק במשלוח, או שאסור לך להזמין בחיים משלוחים?
מה? לא הבנתי, אסור לי, זה או שאני מזמין כל החיים...
כל החיים, לא, לא, הכל, בגדים במשלוח, אוזניות במשלוח, בא לך טלפון במשלוח.
זה כאילו, או שאני עושה כל הזמן משלוחים, או שאני אף פעם לא עושה משלוחים?
בדיוק.
אז לא עושה משלוחים, מה?
לא.
לא, אם אני רוצה למדוד משהו קודם.
אוקיי, ואם אתה נמצא עכשיו בכפר ובא לך פיצה.
בסדר, זה משהו אחר. אין מה לעשות. זה אין מה לעשות, אין מה לעשות.
אז אתה לא תאכל פיצה, אתה מבין את זה?
אני לא אוכל פיצה במשלוח, אבל אני אוכל, אני אוכל, לא יודע, פאקינג למדוד את הבגדים שלי.
בסדר, מה, אתה יודע איזה מידה אתה?
לא תמיד.
את החולצה של הרדיו מדדת, לא?
את החולצה של הרדיו מדדת, ראיתי שזה מדיום ולקחתי.
בדיוק, אבל כזמן את המדיום, אין מה לעשות.
נסיים בתודות, לרואי יש תודות מיוחדות לאנשים שהוא נורא נורא אוהב, גם לי יהיו תודות.
כן, אני אתחיל בתודה לגיא חכמון, אח שלי, שהיה גם הקשיב וגם נתן לנו פה את הנתונים מהאינסטאט, ובחור שעוד תשמעו את השם שלו בלי קשר.
גבר, גבר.
גבר הכי יקר. נגיד תודה לשלב פה בצוות הטכני.
לשלב וישראל והצוות הטכני, דברים אחד אחד.
תודה לאמא ואבא שהביאו אני עד הלום.
לגמרי. תודה לפיג'מות שמהם למדתי כל דבר.
תודה לאבי אברומי על השירים.
ותודה ליוני בלוך.
כן, ואנחנו נסיים
כאן. ותודה לאל שיש לנו כדורגל.
כן, אנחנו נסיים כאן. תודה לכם. מקווים שתשמעו אותנו. אם לא שמעתם, אז יש את זה גם כפודקאסט.
ואם היינו גרועים, אנחנו מצטערים, אנחנו מתרגשים מאוד, עוד נשפר.
כן, יש אפשר לתת לנו ביקורת, אנחנו מקבלים.
יאללה, ביי.
אמת למען האמת חי ובועטת חומות בבל בלם עודת הלב דופק הפלאפון רוטט ברחובות משוטט מכיתה דת לא מסתלבט ילד מבולבל ספק דיסלקט בזמן צבא חולם לפרוץ בינתיים מתקלט בשביל הכסף מבין שגם צריך להתפרנס אז מחכה לנס ובתוכי רק מתכנס ג'ה לא צריך לא את הבלגן והסרדים לא צריך לא את הסיסמאות והשלטים לא צריך הרבה רק דבר אחד פשוט אין לי מוזיק absurd easy let you let me say easy no man tournament jumps on me say easy no man positive vibe we rock the nation if you know the lyrics sing along like la 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 sing along like la 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 sing along yo חיית החיים כמו כולם חולם על עולם מושלם על רחובות של כיף וכסף מזומן גודל על שב במושב לצים לא מחפש מה שכולם רוצים לאף אחד לא אכפת מאף אחד זה החיים לי דווקא כן אכפת להם זה לא נעים נהיה אופטימים גם בזמנים רעים וביחד נעבור את הקשיים וואי כי מי שמדבר המון מדבר סתם ומי שמלכלך כנראה הלב שלו מוכתם ומי שמדבר איתך על מישהו אחר בדוק מאחורי הגב מדבר עליך גם אני עוזב את זה תמיד צורח לא נופל מתעסק בעיקר זורק את הטפל לא צריך הרבה רק דבר אחד פשוט תן לי מוזיקה טובה חויה ואני מבסוט
היו זמנים במערב, נצ'י נצ' בא לשבור שם.